הרב בני לאו.
אנחנו עכשיו בפרק י' מגיעים לסוף דרכו של ירובעם בנבט, באיזושהי כללה שהוא מקולל על ידי אותו נביא שברך אותו ביציאתו לדרך, אחיה השילוני. הסיפור של מלכות ירובעם, סיפור מאוד מאוד קשה. התואר שמקבל ירובעם בספרות חז"ל כחוטא ראשון במעלה שחטא והחטיא את ישראל, הוא הדגם של המלך הרשע שאין לו חלק לעולם הבא. כשאתה קורא בפרקי ירובעם, מתחילת המרד שלו בשלמה ועד עכשיו, אתה בסך הכל רואה אדם שיש בו איזושהי בערה חברתית, יש בו איזשהו רצון לתקן. ההפרדה שהוא מפריד את ישראל מעל יהודה באה בעקבות ההסתררות הכל כך גבוהה של שלמה, תחושת הניכור והניצול, תחושת הבידול שיהודה ובראשה שלמה מייצרים איזושהי תנועת גובה שהופכת את אפרים, את יוסף, למשהו שהוא משני או אפילו ארעי. כאן מגיע הסיפור שלנו בעצם לסיאו, כשירובעם 20 ומשהו שנה, 22 שנה, שולט על ישראל, זה הרבה מאוד זמן. אנחנו יודעים שהוא מייצר תרבות משלו, אנחנו יודעים שהוא מייצר לוח משלו. אנחנו גם משערים שהעם בסך הכל ראה אותו לברכה. קשה לדמיין שמהפכה כל כך גדולה מבחינה מדינית, מבחינה תרבותית, תעבור כל כך בשקט. אנחנו שומעים שאחיה השילוני שגר בשילו עדיין מחובר אליו. הנה פה בפרק שלנו מסתבר שיש קשר מאוד אינטימי בין אחיה השילוני לבין ירובעם בנבט. תראו את הפרק. אנחנו מתחילים במחלתו של הבן של ירובעם. הבן הזה חולה, ויומר ירובעם לאשתו, קום הנה והשתנת ולא ידעו כי את אשת ירובעם, והלך תשילו. הנה שם אחיה הנביא, הוא דיבר עליי למלך על העם הזה. ואז בעצם אנחנו נשאלים בשאלת הנביא מה יהיה לנער, כי הנביא הוא משלנו. אתם מבינים שבתמונה הזאת אחיה השילוני, שללא ספק הוא נביא שמוגדר אצלנו כנביא אמת, הוא חלק מהעם, חלק מהמדינה של ירובעם בן נבט, והוא לא נפרד, הוא לא נפרד לא מהמדינה, והוא גם כנראה לא שמענו שום מחאה כנגד מעשיו של ירובעם. הדבר הזה שאחיה השילוני הוא שותף באיזשהו אופן לירובעם בן נבט, מופיע גם במסורת של חז"ל, שהמעשה שעשה ירובעם בעגלים של בית אל ובדן, הגיע לחתימת ידו, להסכמתו של אחיה השילוני. ככה טוענים חז"ל בשפתם המיוחדת במסכת סנהדרין, אף אחיה טעה וחתם. זאת אומרת, בלשונם של חז"ל, אחיה תמך בירובעם בתפיסה הלאומית שלו, בתפיסה הישראלית שלו, ובזה מטילים גם על אחיה השילוני נביא האמת משהו מהקשר הזה שקושר את המלך והנביא. יש משהו מאוד מאוד רציני בתפיסת הנביא שקשור אל המלך, ולכן ירובעם שולח אליו, לכן ירובעם מפנה את האישה בתחפושת אליו, כדי שאולי יגיד לנו מה משפטו של הנער. וכאן אנחנו מקבלים נבואה קשה מאוד, שכדאי להתבצר בה לשתי אמירות. אמירה אחת שאומר אחיה לאשת ירובעם, לכי אמרי לירובעם, יען אשר הרימותיך מתוך העם ואתנך נגיד על עמי, ואקרא את הממלכה מבית דוד. זאת אומרת, אני נתתי לך את הידות האלה שאתה תמלוך, ואתה הרעת מכל אשר היה לפניי, ועשית אלוהים אחרים מסכות להכניסני, ואותי השלחת אחרי גביך. זאת אומרת, אחיה מתנער כעת מכל התנהגותו הרוחנית הדתית של ירובעם. לכן, הנני מביא רעה אל בית ירובעם, והכרתי לירובעם משתין בקיר עצור ועזוב בישראל, וביארתי אחרי בית ירובעם כאשר יבער הגלל עד תומו. קודם כל יש פה תיאור נורא אלים, נורא קשה להשמדת בית ירובעם. אמירה מאוד קשה שמי שמת לירובעם בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכל עוף השמיים. ממש כאילו אנחנו קוראים פה נבואת חורבן איומה, אבל זאת נבואת חורבן פרטית לבית ירובעם. בית ירובעם יהיה כאשר יבער הגלל עד תומו. זו אמירה מאוד מאוד ממוקדת, לא אל כל מלכות ישראל, אלא דווקא לכאן, דווקא לבית ירובעם. אבל מיד ממשיך הנביא ואומר, את תלכי לביתך, הוא אומר לאשת ירובעם, ויספדו את הילד כי נמצא בו דבר טוב. זאת אומרת, הילד עצמו הוא ימות, אבל הוא עצמו יזכה לקבורה. וההמשך שאומר לנו הנביא אחיה אל אשת ירובעם, והיכה אדוני את ישראל כאשר ינוד הקנה במים ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת. זאת אומרת, יש פה עוד נבואה שאנחנו רגילים לשמוע אותה כנבואת חורבן, כנבואת השמדה, אבל האוזן של חז"ל הייתה אוזן שונה. הגמרא במסכת תענית בדף כף אומרת על הפסוק, נאמנים פצעי אוהב ונעטרות נשיקות שונא. טובה הכללה שקילל אחיה השילונית ישראל יותר מהברכה שברחם בלעם הרשע, כי אחיה השילוני קילל את ישראל בקנה, אמר להם, ויכה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה. מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושורשיו מרובים? ואפילו כל רוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו? ככה דממו רוחות, עמד קנה במקומו. לעומת הכללה צריך לומר שמקלל בלעם, כן הברכה שמברך בלעם, שאנחנו זוכרים אותו כאיזושהי ברכה שרואה גם את מה טוב הוא עליך יעקב ומסמן את הזנות שתבער בישראל. עכשיו תראו, כשאחיה השילוני מדבר על בית ירובעם, הוא אומר כאשר יבער הגלל עד תומו, זאת אומרת, תהיה פה השמדה טוטלית, וכשהוא מדבר על העם, לא על ירובעם, אז הוא אומר כאשר ינוד הקנה. זאת אומרת, בתוך קללת אחיה את ישראל ואת ירובעם, יש דיפרנציאציה, יש הבדל. לגבי ירובעם תהיה השמדה כוללית, לגבי ישראל לא, כמו קנה. יש שלב של נפילה, תהיה שלב של שיבה. החורבן הישראלי הוא לא סופי, יש תיקון. ככה מתאר אחיה השילוני את נבואת התוכחה הגדולה שלו בהבדל בין ירובעם לבין הסיפור הישראלי הכללי. מסכם לנו הפרק באמצע בפסוק כ', ירובעם הולך 22 שנה, ואחריו מגיע תור בנו נדב. אני זוכר שדיברנו על נדב ואביהו, שני הבנים שנושאים בעצם את כתר אהרון בעיניו של ירובעם, ועכשיו הגיע לכאורה תורו של נדב, עוד מעט נדבר על זה. עכשיו, החלק האחרון של הפרק, שזה מפסוק כ"א ועד סופו, 10 פסוקים, מספרים לנו על מלכות רחבעם, שמולך 17 שנה, ועושה את הרע בעיני השם, והוא בונה במות, מצבות, אשרים, כלומר הרבה הרבה עבודה זרה ביהודה, ואז החלק האחרון של הפרק מגלה לנו שבשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים. ויקח את אוצרות בית אדוני, ואת אוצרות בית המלך, ואת הכל לקח, ויקח את כל מגיני הזהב אשר עשה שלמה. מה זה אומר? מה זה הסיפור הזה? צריך לומר שזו הפעם הראשונה כשאנחנו סוף סוף מחברים בין הידיעות ההיסטוריות שלנו מחוץ למקרא לבין עולם המקרא עצמו, שאנחנו מחברים בין ארכיאולוגיה, היסטוריה ותנ"ך, ואנחנו עומדים למען האמת טיפה טיפה נבוכים בפער בין זה לזה. אז קודם כל, מה יש לנו בתנ"ך על שישק מלך מצרים? הדבר הראשון, אנחנו למדנו כבר בפרק י"א בפסוק מ', ששישק מלך מצרים העניק מקלט מדיני לירובעם בנבט שברח מידי פרעה. זאת אומרת, התחנה הראשונה של הקשר בין שישק לישראל הוא דווקא מקלט לטובת המורד בשלמה. ואנחנו מבינים שיש ברית מסוימת בין זה לזה, בין מצרים, בין שישק לבין ירובעם, אוקיי? הדבר השני שאנחנו שומעים בפרק י' אצלנו, ששישק עולה על ירושלים בשנה החמישית לרחבעם, וזה אנחנו יכולים לחשוב שזה תואם את הברית שבינו לבין ירובעם בנבט. זאת אומרת, הוא לטובת ישראל ונגד יהודה. בספר דברי הימים ב' בפרק י"ב יש לנו סיפור ארוך, מקביל למלכים שלנו, שמספרים איך ששישה כלל ירושלים ב-1,200 רכב ו-60,000 פרשים, עם לובים וסוכים וקושים מלא לוחמים, הוא לחד את ערי המצדות ביהודה, הגיע לירושלים, ואז יש איזה נביא בשם שמעיה שמוכיח את רחבעם שנטש את דרך השם, והמלך רחבעם חוזר בתשובה, והקדוש ברוך הוא מסיר את האיום, ושישק מקבל את אוצרות המלך, את אוצרות המקדש,
ואת מגיני הזהב שכין שלמה, וכך ירושלים ניצלת מהכיבוש. אלה שלושה סיפורים מקראיים שאנחנו פוגשים לגבי שישק מלך מצרים. אבל יש לנו כתובת, כתובת ארכיאולוגית שמתוארת לנו בצורה מאוד מאוד מסודרת, שמתארת על קיר של מקדש באמון, מתארת לנו את המלך שושנק, שהוא כנראה שישק, שושק שהוא היה מלך ממוצא לובי. מוצא לובי מוגדר בתוכו שושלת ה-22, והוא כנראה עלה לשלטון באמצע או בסוף ימיו של שלמה המלך. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים טיפה לחבר בין היסטוריה לבין התנ"ך, זה הולך משהו כזה. שלמה קראת את ברית השלום שלו עם המלך הפרעוני שלפני שישק. ושם הוא נשא את בת פרעו, והייתה ברית שלום ביניהם. שלמה הלך והתעצם, הלך וגדל, וככל ששלמה גדל, ככה איום על מצרים הולך וגדל, מכיוון שאי אפשר לשתי אימפריות בממלכה אחת. אם שלמה מצליח לעשות ברית עם חירם מלך צור, ולעשות מפתח ימי אל סחר לכל הדרום ולכל אפריקה, זה מאיים על האימפריה המצרית. אם שלמה מצליח לייצר ברית עם מלכת שבא ולפתוח את הסחר היבשתי, זה מאיים על מצרים. וכשיש מרד במצרים, שזה המרד של שישק, או יכול להיות שזה האבא של שישק, אנחנו קוראים את ההיסטוריה על ידי שחזורים של ארכיאולוגים והיסטוריונים, ואנחנו מבינים שיש פה איזה רגע שהמלכות המצרית רוצה לצמצם את עוצמתה של ממלכת שלמה. יש איזה רגע ששלמה מאיים על שלום האזור. אז כבר גילינו שיש לשלמה את השטן מן המזרח של אדום, וגילינו שיש לשלמה את השטן שנקרא ירובעם, ופתאום התברר לנו שמצרים הולכת ומתעצמת נגד ממלכת שלמה. ובתוך הרעיון הזה של התעצמות ממלכת מצרים נגד שלמה, עושה ברית מלך שישק החדש, יחד עם ירובעם, בן נבט המורד בשלמה. יש איזה ברית, ואנחנו מבינים בבריתות, אנחנו מבינים שמה שבעצם צפוי זה, שבשלב הבא יעשה שישק איזשהו מסע מדרום לצפון, לכיוון ישראל, יבוא מלך ישראל מצפון לדרום, יבוא מלך מצרים מדרום לצפון, וככה בתנועת מלקחיים ימחצו את יהודה. זה רעיון גדול, זה רעיון שאומר לנו של קואליציה ישראל ומצרים נגד יהודה יכולה להשמיד את יהודה. רק שירובעם בן נבט לא שיחק את המשחק. באיזשהו אופן ירובעם לא חפץ להילחם. כך מציע לנו פרופסור יהודה ליצור בניתוח שלו את הפרק שלנו, שכשהבין שישק מלך מצרים שהוא נותר במערכה ללא ירובעם, אז במקום לשפוך את חמתו על יהודה ולמחוץ אותה ללא תמיכה מן הצפון, הוא עשה סיבוב אחר. וכשאנחנו עוקבים אחרי מסע שישק שיש לנו בתוך הקיר, כשאנחנו רואים את זה בכתובת של שישק, ואנחנו עוקבים אחרי התחנה אחר תחנה, בנימין מזר שחזר עבורנו את המסע הזה, ואנחנו רואים כ-30 נקודות ציון, שכולם, כמעט כולם, שייכות לממלכת ישראל. אנחנו רואים איך הוא עובר מעזה לגזר, לאילון, כלומר לאזור לטרון, בית חורון, גבעון, ירדן, מגיע לעמק בית שען, מגיע למגידו, נחל עירון, אזור השרון, כל האזור, הכל, הכל, הכל שייך לממלכת ישראל, והוא נוטש, והוא מנפץ, והוא כמעט מחריב הכל, ואז אנחנו מבינים שיש פה בעצם מסע שעיקרו עונש לישראל, עיקרו מכה לישראל על זה שהם בגדו בעצם ברעיון של מחיצת יהודה. ומה עושה יהודה? יהודה עושה כמו יהודה. יהודה על ידי רחבעם מגישים למלך הרעב, לשישק מלך מצרים, את המתנה שבעצם משחררת מהשיעבוד, נותנים לו מכלי המקדש, נותנים לו מבגדי מהמלך, את הכל לקח. זאת אומרת, שישק לוקח ולוקח ולוקח מין שוחד שנותן לו רחבעם, ועל ידי זה נוטש את ירושלים, וירושלים ניצלת מהכיבוש. וככה אנחנו מנסים לחבר בין הידיעות שלנו את כתובת שישק ההיסטורית, שמדברת על אותו מלך גדול וידוע בערך משנה 925, 25 לפני הספירה במצרים, לבין הידיעות שלנו במקרא שלא אומרים מילה על העונש שעונש שישק את ישראל, אלא עיניהם של כותבי סופרי התנ״ך שלנו, בוודאי בדברי הימים, אבל גם בספר מלכים, עיניהם נשואות אל ממלכת יהודה. ולכן הסיפור שיש לנו הוא סיפור יהודי, הוא סיפור שמתאר את עליית שישק אל רחבעם, ואיך שרחבעם הצליח על ידי השוחד להשתחרר מהדבר הזה, מהעונש הזה, אבל אין לנו מילה על אותה ענישה גדולה גדולה שספג ירובעם בבריתו ששבר מול שישק מלך מצרים.